פרשת ויגש, כמו שטל אומר, מה? נראה לי שלחצו, כן. באמת יש פה רגע של מפגש מאוד גדול, זה סוגר לנו כמעט את, עוד מעט סוגר את ספר בראשית. וגם ברמה מסוימת סוגר לנו את כל סיפורי האחים בתורה, מקין ואבל. זאת אומרת, יש לנו קין ואבל, זה הסיפור הראשון שהתחיל עם האחים שנגמר ברצח. ואחרי זה יש לנו כל מיני סיפורים שמנסים לברר את זה. והסיפור של יהודה ויוסף, והאחים ויוסף, זה הסיפור שכמעט נגמר ברצח, זאת אומרת, פוטנציאלית זה הלך בדרך לשם, איכשהו נמנעו מזה. ופה מצליחים איכשהו לסגור את המעגל ולהגיע לשלום. בתורה של סבא שלי, זיכרונו לברכה, ובהזדמנות זו להקדיש את השיעור לעילוי נשמת סבתא, אסתר בת ענה. אז הוא אומר שבעצם זה הציר של ספר בראשית, שמתי עם ישראל יכול להיוולד, כשמצליחים לפתור את הסיפור בין האחים, מוצאים את הבן אדם שמסוגל להיות אח, אז אפשר להתחיל עם ישראל. עד עכשיו אנחנו רק מחפשים את זה, וברגע שאפשר, אז אפשר לעבור לשלב של אפשר לדבר על עם ישראל. בתורה של סבא יש ברור, מחפשים, בספר בראשית מנסים להוליד, לברר, להופיע בעולם את הבן אדם המתוקן שיכול למסור את המסר של הבורא בעולם, ומי זה? זה הבן אדם שמסוגל להיות אח. וגם במקור, כשיוסף נולד, אז יעקב מבין שזה הזמן לחזור הביתה. ובמובן הזה של הנה נולד הבן אדם שמסוגל להיות אח, גמרתי את מה שיש לי לעשות פה בבית לבן, אפשר לחזור הביתה. אז זה המתח הזה, הנה, זה בסוף איכשהו מצליחים את השלום בין האחים. ודיברנו על זה כבר, שהקשר בין מה שקורה בין בני האדם לעניין הרוחני. בדרך כלל זה, בכל מיני מקומות זה עשוי או עלול להיות קצת נפרד. יש לי סוגיות עם אלוהים, יש לי סוגיות עם בני אדם. והברור פה שזה אותו עניין בדיוק. זאת אומרת וברמה מסוימת זה יותר העניין. מול אלוהים זה מופשט. פה למטה, על הארץ, הבירור האמיתי של הקשר שלי עם אלוהים נעשה דרך הקשר שלי עם בני אדם. ואפשר להסביר את זה בכמה צורות. אחת הצורות להסביר זה שבני האדם הם גילויים שונים של פרצופים של הקדוש ברוך הוא. ואם יש חוסר שלום בין בני האדם, זאת אומרת יש חוסר שלום בין הגילויים השונים של הקדוש ברוך הוא. אז ברגע שאני מצליח לעשות שלום, אני מגלה אותו במלואו, את אחדותו. אני מקבל קיט עם חלקים נפרדים שיש להם פוטנציאל להיות סותרים. התפקיד שלי להרכיב את זה לאחדות. השם הוא אחד בפנימיות. אלוהים הוא אחד בפנימיות, לא בחיצוניות. בחיצוניות זה מלא סתירות. התפקיד שלי לעשות שהוא אחד, לא רק להצהיר שהוא אחד. זה ג'וב, זה קיט הרכבה. אתה מקבל חתיכות של אלוהים, כביכול, ואתה צריך להרכיב אותם. מי זה החתיכות האלה? זה אנחנו. גם בתוך הנפש שלנו אותו דבר. בפנימיות אני אחד. בחיצוניות אני מלא מאבקים פנימיים. אז בפנימיות השם אחד זה פשוט. אבל ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד, זה שזה גם יהיה בחוץ. בחוץ זאת אומרת, כל הנפש שלי תעיד על זה. אני אצליח לפתור את כל הסתירות הפנימיות, אז יוצא שהשם אחד.
בחוץ זה שמו?
כן. שמו זה הגילוי שלו. שזה יהיה גם בגילוי. הוא אחד, הוא תמיד היה אחד, הוא תמיד יהיה אחד. אתה הוא אחד קודם שברת העולם, אתה הוא אחד לשחד שברת העולם. אבל החידוש זה שזה גם מתגלה בעולם, בעולם הפירוד. אלמא דפירודא זה מלא פירוד. להצליח לגלות את זה. שזה הבחינה של השלום. עושה שלום במרומיו, הוא ברחמיו יעשה שלום עלינו. במרומיו זה פשוט. אבל שעלינו, זה החידוש. בסדר? זה העבודה העיקרית שלנו. לגלות שהוא אחד. בצורה אחרת להסביר את זה, זה שכשאתה עובר דברים שהם סותרים, ואתה לא מצליח ליישב איך דברים סותרים במציאות הם מתיישבים, אז בעצם אתה לא מצליח ליישב שהשם הוא אחד. אנחנו לפעמים לא מדברים בשפה הזאת. אתה, יש לך חלקים במציאות שאתה אוהב, ואתה מסתדר איתם, חלקים שאתה לא מסתדר איתם. בסדר? אז אתה לא מדבר בשפה רוחנית. אתה אומר, אני לא מסתדר, אבל בעצם זה אותו עניין. אתה בבירור רוחני. כי בעצם מה שאתה מרגיש זה מהשם, זה לא. או זה מאלוהים וזה מההפוך שלו, מהמתחרה. כן? בתוכנו אותו דבר. חלקים שלך שאתה אוהב, זאת אומרת, זה מהשם. החלקים אתה לא אוהב, אתה אומר, לא, זה לא מהשם. זה מהשני, הוא לא יודע. וזה מלובש בצורה יפה. הצורה הזאת של, זה פירוד רשויות. פירוד רשויות, זאת אומרת, חלקים של הבריאה באים ממקור שונה. וזה, כשאני יורד על עצמי, או אני לא אוהב את עצמי, אז אני מלביש בכיסוי את פירוד הרשויות שלי. בעצם אני לא מאמין באלוהים אחד. אז אני אומר, החלקים האלה הם לא טובים. אבל לא נעים לי להגיד שאני לא... אז מה אני אומר? אז אני השם. אבל זה אותו דבר. אז יש פירוד רשויות. יש הוא אחראי על כל מיני דברים, ועל הדברים הגרועים אני אחראי. אז זה גם כן סוג של פירוד רשויות. מלובש בשפה יפה של כאילו אני עושה תשובה. אתם מבינים מה אני אומר? אם אני נגד חלקים בתוכי, אני נגד השם. זה אמר אותו המכוער לרבי אלעזר ברבי שמעון, לך תגיד את זה לאומן שעשה אותי. האם אתם מכירים את הסיפור הזה? רבי אלעזר בן הבן של רבי שמעון חוזר מתקופה של לימוד תורה על החמור, ודעתו גסה עליו. והוא פוגש איזה מכוער, והוא אומר לו, יא מכוער, האם כל בני עירך מכוערים כמותך? אז הוא אומר לו, מעניין, לך תגיד את זה לאומן שעשה אותי. הוא מקבל הלם, נופל מהחמור ומתנצל בפניו, הוא אומר לו, לא מקבל את הסליחה שלך. וממשיכים ללכת, והוא מבקש ממנו סליחה, ועד שמגיעים לעיר ששם רבי אלעזר ברבי שמעון, הוא הרב. אז אומרים לו, שלום עליך רבי, כולם מקבלים את הרב. הוא אומר להם, זה הרב שלכם? ומה הוא אמר לי? עד שבסוף הוא הסכים לקבל את סליחתו, אבל עורר אותו לתשובה על זה, שיש נקודה עדינה שבה אתה לומד ומתפתח כאילו מבחינה רוחנית, ואתה לא אוהב את עצמך או אחרים. ואתה לא מכיר בזה שבעצם כשאתה לא אוהב את עצמך או אחרים, אז אתה אומר משהו עליו. אתה מתלכלך על הבורא, אתה מדבר לשון הרע בתחפושת. מי עשה אותי? מי עשה אותו? זה זוגיות, אותו סיפור. ככל שאני מצליח יותר, לא רק להסתדר, להסתדר זה צעד ראשון, זה אומר אין עבודה זרה גסה. אבל שיש יותר ויותר דבקות ואחדות בתוך הזוגיות, אז יותר ויותר אני מעיד בתוך הבית שלי שהשם אחד. מעיד. תיאורטית זה נכון, אבל אני עושה את זה בבית, אז יותר זה מתגלה בפועל שאלוהים הוא אחד. כי מסתבר שזכר ונקבה יכולים לחיות בדבקות. חידוש כזה. באמת זה חידוש, זה לא מובן מאליו.
כאן צריך לשאול מה לעשות עם גילויים של... ממש דברים שהם עבירות.
גם שם?
גניבה גזל, שפיכות דמים וכן הלאה. כשאני רואה חלק, כשאני רואה אנשים, או אני, שעושים גזל, לדוגמה. יש אנשים לפעמים ששואלים כל מיני שאלות כאלה. סתם, אבל... את זה פוגשים...
כן.
לא כזה. אז אני אגיד, זה אלוקות. כלומר, יש פה צורך גם מצד אחד לא לקבל את זה. עד שאני אגיד שזה אלוקות, איך זה...
זהו. זה הסתירה שאנחנו רוצים מזה. אנחנו רוצים להגיד הכל אחד, אבל אנחנו אומרים הכל אחד בצורה שטחית. יש משמע, לא הכל אחד, אני צריך לריב עם זה. ויש אומר, הכל אחד, אז הכל אלוקות. זה לא האיחוד הפנימי של התורה. האיחוד הפנימי של התורה זה להגיד שהכל אחד ולא הכל אחד. זאת אומרת, זה מהשם ולא מהשם. זה הסתירה שקשה להכיל. זה בדיוק מה שאתה אומר. אני לא רוצה להגיד שלגנוב זה טוב. אבל מי מנהל את העולם? זה קצת מה שקורה פה. יוסף מגלה את זה לאחים דרך הסיפור הזו הזה של כמעט רצח והמחירה וכל זה. מה הוא בסוף מנסה ללמד אותם? כן.
מה עושים באמת כאילו? בנוגע לשאלה
שלנו. אז בואו נקרא רגע בפנים. בויגש.
ויגש. כמה? תח כף דת.
סליחה, מה כפתת? לא, לא. אנחנו... ויגש, אז רגע, אני אגיד לכם איזה עמוד.
ויגש, תחילת הפרשה או אמצע?
בויגש, באמצע הפרשה, זה יוצא עמוד תף למד ה, זה בפרק ממה, פסוק ה. פ- פ- פסוק ד', בסדר? פרק מ"ה, פסוק ד'. ויאמר יוסף אל אחיו, גשו נא אליי, ויגשו. ויאמר, אני יוסף אחיכם אשר מכרתם אותי מצרימה. ואתה, אל תעצבו ואל איחר בעיניכם. אני חוזר איתכם רגע, אתם יכולים רק להקשיב, אם שלא נעשה דפדופי יתר. אחרי שקין רצח את הבל, אז רק רגע. ואיחר לקין מאוד ויפלו פניו, ויאמר השם אל קין, למה חרה לך ולמה נפלו פניך? גם פה, אל תעצבו ואל איחר בעיניכם. הוא מנסה ללמד אותו איך לא להיכנס למערכת של אשמה ולמערכת של תסכול. מה? למה חרה לך ולמה נפלו פניך?
נכון, אז כשהוא ענה לו, אז הוא באמת כעס.
זה, בסדר, שם הוא באמת כעס, כן. וזה, אבל הוא מנסה להגיד לו, זה. אם אתה תצליח להכיל את הסתירה הזאת, שבין מה שקרה זה לא טוב, אבל בכל זאת זה מהשם, אז אתה תצליח לצאת מהבור שלך, אם לא אתה צולל, אתה לא מצליח לצאת. אז זה מה שהוא מנסה להגיד, מה זה אל תעצבו ואל איחר בעיניכם? מה זה? אתם פתאום מגלים שאני אח שלכם והנה, מה? אבל זה מה שהוא רוצה ללמד אותם, וזה... מי מלמד אותם את זה? הוא שזרקו אותו לבור, לא אחד שיושב במגדל השן ובונה תיאוריות רוחניות. הוא היה זה שהיה כל השנים בבור ועבר כל מה שעבר, ואומר להם, אל תעצבו ואל איחר ביניכם, כי מכרתם אותי הנה. מה, אתם חושבים שאתם עשיתם את זה? אתם בכלל לא עשיתם את זה. זה נועז מאוד. כי למחיה שלחני, כל הסיפור הזה היה בשביל להחיות אתכם. ואלוהים שלח אותי. אתם, מה אתם פה בכלל? אתם עשיתם משהו? כלום. אז זה צעד נועז.
ממש צעד.
עכשיו, נדמה לי שזה כל כך נועז, שזה אולי יכול להסביר למה הוא מעביר אותה מסכת יסורים לפני זה. כי אמירה כזאת היא לא יכולה לעבור חלק. אתה לא יכול להנחית אותה מהחלל. זה יכול להגיע למקומות מוזרים. כדי שהאמירה כזאת תהיה בריאה בנפש, שכל הדברים הרעים קורים ממנו, ולא בצורה מדומיינת שמביאה אותך למקומות גרועים, כי, אז צריך איזה משהו לפני זה, שיהיה ברור שהם כן מקבלים את האחריות שלהם על הקלקול. הם לא אומרים זה כלום. השם אם אנחנו וחטאנו וזה, אוקיי. ועכשיו, אחרי שאתה אומר את זה, אני אגיד לך, עזוב אותך, זה לא אתה בכלל. לפני זה קטסטרופה. אם בן אדם אומר, לא, מה אתה רוצה? אני לא עשיתי כלום, זה הכל מהשם. או, אתה מבין, רצח זה מהשם, אז אולי זה בעצם טוב. יש איזה סלט בנפש שצריך לבנות אותו קומות בצורה בריאה. קודם כל, ברור שטוב זה טוב ורע זה רע. שלב א'. על הגב הזה אתה אומר, אין טוב ואין רע, אבל באופן שלא מבטל את זה שאתה אמרת קודם שיש טוב ויש רע. זה שתי קומות בנפש שהן לא מחליפות אחת את השנייה, ויש להן סדר בריא שצריך להיות בנוי. בסדר? זה שנתיים הרב בקרב אז, ועוד 5 שנים מחרש. וישלחני השם לפניכם, לשום לכם שירית בארץ ולחיות להם לפליטה גדולה. ואתה, לא אתם שלחתם אותי הנה. עכשיו לכאורה, אופציה קלה מאוד. מה, תראה איזה כיף, הוא מציע להם אופציה הכי נוחה בעולם לרדת מהעץ. לא אתם שלחתם אותי הנה. כי האלוהים. אבל אני, מהניסיון שלי, מי שמציעים לו את הפטנט הזה, להקל מעל עצמו את מסע הקלקולים שלו, למרות שזה נשמע אחלה, הוא לא מסכים. כאילו, מה יותר טוב מזה? הצעת לי הצעה נפלאה. שים עליו את האחריות לכל הבלגן הזה. אבל אתה לא מסכים.
מסכים הצד שאומרים לו?
הוא לא יודע, אולי פה הם יסכימו, אבל בעיקרון אנחנו לא ממהרים להסכים לקבל דבר כזה. אתה אומר אחרי זה, אתה רואה שהם עוד מוטרדים, שהם לא קונים את זה עד הסוף. יפה, זה חיצור. מה?
שהוא אומר להם, אל תריבו, כאילו רואה שהם עדיין...
כן, וגם הם, לא רק שהם רבים, הם אומרים, טוב, אחרי שהיה, איך זה היה?
זה שהוא ירוד, הם פחדו.
כן. טוב, אחרי זה נמצא את הפסוק. אבל אתה אומר, יש מה לראות שלא ברור שהם קנו את זה עד הסוף. כי זה לא כך פשוט לקנות את הרעיון הזה.
לא, זה קר מדי. נראה לי רק שהוא אומר את זה.
שמה? שהם עוד לא משוכנעים שהוא אומר את זה על אמת. אבל זה לא רק שהם לא משוכנעים שהוא אומר את זה באמת. הם עוד לא אולי מגיעים למקום שהם מסכימים לקבל את זה עד הסוף. כי להסכים לקבל את זה עד הסוף, זה לא שזה קל מדי, זה לא שיש לנו בעיה עם קל. זה שאנחנו מוטרדים שזה קל ואנחנו רוצים קשה. זה רק הסיבה החיצונית, האליבי למה אנחנו רוצים. כי אז אני כלום. זה עושה אותי כלום. לא בא לנו להתבטל. אני מעדיף לחוס על עצמי מאשר לחשוב שאני כלום. הוא עשה הכל, אז מה אני? אפילו את השטויות שלי הוא עשה, מה נשאר ממני? תן לי לפחות את השטויות שלי. כן? מה? עכשיו, עוד פעם, זה לא שמבקשים לך להיות כלום וזהו. זה תנועה של רצו ושוב. זה ביטול וישות. יש, אתה מתבטל ואתה חוזר. אבל אפילו השלב הזה, ללכת רגע עד הסוף עם הקטע הזה של, וואו, כל הטעויות שאני עשיתי, הוא גלגל אותם. זה נועז מאוד. ולא שאני לא קורא להם טעויות. זה טעויות, והוא גלגל אותם. עכשיו, מה זאת אומרת? שאם לקדוש ברוך הוא יש לו איזה תוכנית בהצגה שהוא מנהל את העולם, אז הוא נתן לי את התפקיד הגרוע. שלא הוא שעשה טעויות. יש אחד קיבל את התפקיד הנוצץ, ואחד קיבל את התפקיד של זה שזרק את אח שלו לבור. אז כאילו, זה לא תפקיד מגניב, מי רוצה תפקיד כזה? זה לא נעים לי להיות זה, כאילו אולי אלוהים רצה את זה, אבל למה נתת לי תפקיד כזה? מה, אני לא רוצה להיות ההוא שצעק על הילדים שלו, וההוא שלא בא לי על זה. הוא אומר, בסדר, לא בא לך, לא יודע, אבל זה חלק מהסיפור, אם יש לך מספיק הסכמה לוותר על האגו שלך בשביל זה, אז הוא מוכן להפך לך את זה אפילו לזכויות. אבל זה לא כל כך קל. זה דורש ויתור על נקודת האגו שלנו. זה, ככה הופכים זדונות לזכויות. בהקשר אחר של מה שאתה אומר, כל ספר משיבת נפש של רבי נחמן בנוי על הדבר הזה, שאיך אני הופך נפילות לעליות על ידי התודעה הזאת, שבכל מקום יש הקדוש ברוך הוא. ושאני מחפש אותו. אבל אין, זה הכלל. מה זה, זה? אין מקום שהוא שאול תחתיות מדי שאין שם אלוהים. אין טעות גרועה שעשיתי בחיי שאין שם אלוהים. אין דבר כזה, אין מקום שהוא מחוץ למגרש שלו. ואומנם צריך מיד לשחק את המשחק הכפול ולהגיד בסדר, אבל למקומות כאלה הוא נכנס עם חליפת צלילה, הוא לא נכנס גלוי, זה לא ככה, כי בכל זאת הוא לא סובל את זה. אז כתוב למשל בתניה שזה מקומות שהוא רוצה לתת להם חיות, אבל בכל זאת, אז הוא זורק את זה מאחורי הגב, כאילו. אי אפשר לתת פנים אין פנים, חיות אלוקית לדבר הזה, אז הוא עושה ככה. משחק את המשחק הכפול הזה. למה הגענו? כדי להגיד, האחדות הפנימית שלי כרוכה ביכולת למצוא איך אני מיישב את כל הדברים האלה כחתיכה מהפאזל. כתוב בגמרא שבעולם הזה על דברים רעים מברכים ברוך דיין אמת. על דברים טובים מברכים הטוב והמתיב. שניהם אתה אומר זה ממנו, אבל זה לא אותו דבר. זה אמת וזה טוב. בסדר, אני מבין שיש צורך באמת. אבל לעתיד לבוא מברכים על הכל הטוב והמתיב. זאת אומרת שלעתיד לבוא גם הדבר הזה שאני אומר זה יותר טוב לי, זה פחות טוב לי, על הכל אני מברך הטוב והמטיף. אז זה נשמע דבר מאוד רחוק. אבל רבי נחמן באחת התורות אומר, אדם יכול לזכות לטעום חיי עולם הבא בעולם הזה, הוא מעין עולם הבא. מתי? כשהוא מצליח לקלוט שכל מאורעותיו הם לטובתו. שיורד לו ההשגה הזאת שכל מאורעותיו הם לטובתו, אז הוא בחינת עולם הבא. פה. זה מה שהוא מזמין אותנו לחפש, וזה כנראה מה שיוסף מתחיל לחיות. הוא כנראה השיג את זה, ואז הוא גם מסוגל לסלוח להם. יש דברים שאתה חושב, איך אני אסלח לדבר כזה נחס שעשו לי? אני אגיד לכם, אשתף אתכם באיזו תובנה שהייתה לי מכל מיני מלאכות, שאתה עובד מול הבן אדם, ואתה דן אותו לכף זכות, וזה וזה וזה, לא מספיק, זה לא משתחרר. מתי זה משתחרר? שאתה קולט שהוא גלגל את זה לטובתך בסיפור חייך. אז אתה יכול גם לסלוח לבן אדם הספציפי שעשה לך את זה.
אבל...
כן, ואז בסדר, זה לא שאני מייפה את זה וזה זרע, אבל הוא גלגל את זה גם כן לטובתי, ואז זה, אז כנראה מה שמדובר שיוסף איכשהו בתוך כל הסיפור של הבור, הוא הצליח להגיע להשגה הזאת. ואז הוא באמת מצליח לאהוב אותם. כי אחרת אין אפשרות, אין אפשרות שעשו לך כזה דבר ואתה תאהב אותם. וגם אסור להגיע לזה בצורה מזויפת. אם אתה מנסה להגיע לזה בצורה מזויפת, אז אתה מגיע לקורבניות ולכל מיני דברים לא טובים. אם אתה שם, אתה שם, אם אתה לא שם, אתה לא שם.
הוא לא מגיע לזה בעיצומו של הניסיון.
לא יודע. לא יודע, אני לא... יכול להיות, יש את הקטע. אני לא עשיתי מאומה, גנוב גונבתי מארץ העברים, אבל אני לא בטוח. מתי הוא מגיע לתובנה הזאת? בסדר, בוא נגיד, אם את שואל, אני על הצורה הזאת בשאלה של עבודה. זה יפה מאוד אם אני מצליח להגיע אחרי. זה גם הרבה מאוד.
ברור מתי הם הגיעו. הוא מגיע עכשיו, בשנייה הזאת. כי מה מגיע לפני? הם מגיעים לפני.
טוב, אפשרות להגיד שזה שהם עדיין לא מבינים, זה אומר שהוא עד לא מבין. יכול להיות. אני דווקא יותר נתיתי שיש מצב, הוא הכירם והם לא הכירו. זאת אומרת, הוא קולט איך הם היו שותפים בגלגול מסלול חייו המיועד לו מלמעלה. אבל הם לא. והוא מגלגל אותם למצב הזה.
אני נראה שכאילו זה שהוא הצליח, זה כבר אומר שהייתה לו הבנה של זה לפני כן. כאילו בן אדם שלוקח את המציאות הבור שלו והופך אותה למלוכה, כאילו לאיזושהי הבנה.
יפה מאוד.
לא אוחז בבור.
כן, כי איזה, יש איזה משהו, אני לא זוכר מי ציין את זה, ואומר, תראה מה זה, כמה זמן היה לוקח לך עוד להיות מסכן וקורבן כשמוצאים אותך מהבור אחרי לא יודע כמה שנים. הוא, לוקחים אותו, מעבירים אותו, ובפחות נשמע בפסוקים, הוא נכנס לתפקיד המלך, המשנה למלך, במקום. אין בעיה, אתמול הייתי פה, עכשיו אני פה, מה זה? זאת אומרת, אני הייתי יוצא מהבור, לפחות שנה אני מרגיש מסכן, להירגע מכל הסיפור, ואחרי זה נחשוב על פתרון חלומות. מי פתרון חלומות, כן? זה גם שייך, כי אמרנו, דיברנו פעם שעברה, שיוסף זוכה מהסיפור הזה לכוח, הבירור כוח המדמה, שהכוח המדמה, היכולת שלו לפענח חלומות, לפענח את המסר של השם ממציאות חיינו. אין אפשרות לפענח את המסר של השם ממציאות חייך כשאתה בעצבות ומתוסכל ובריב עם מה שקרה. אין מצב. אז אם הוא מסוגל לפתור חלומות, זה אומר שהוא כבר חזר למקומו. אם לא, הוא היה פותר כל מיני, כן, נו, אתה רואה, הוא דופק אותך כמו אותי. אתה רואה? אתה רואה? ככה זה. דופקים בחיים, מה לעשות? ככה זה. כן. עכשיו, דבר נוסף ששווה לציין פה, זה באמת מה שאמר אביעד, הוא העיר הערה, שזה מאוד מוזר השתיקה הרועמת של הקדוש ברוך הוא כמעט כל הסיפור הזה. איפה הוא? ויש בזה שתי תשובות שרציתי להציע לפניכם. האחת, היא מופיעה פה בפרשה, קצת קשור למה שדיברנו. בפרק ממוו, פסוק כף זין. עמוד תף מם א'. א'. סליחה, זה פרק מם ה'. פרק מם ה', פסוק כף זין, עמוד תף מם א'. מה? רצים, קופצים, כן, קדר, קדר פסוקים. וידברו אליו את כל דברי יוסף אשר דיבר עליהם, ויר את העגלות אשר שלח יוסף לשאת אותו, ותחי רוח יעקב אביהם. אנחנו שומעים בפשוט, כשאתה קורא, ותחי רוח יעקב אביהם, נהיה לו חיות, הוא נהיה בסדר. אבל החז"ל מנסים להגיד לנו שהמילים, יש להם יותר עוצמה ממה שאנחנו רגילים לקרוא. ותחי רוחו זה לא סתם שנהיה לו סבבה, אלא תראו למטה ברשי, שרתה עליו שכינה שפרשה ממנו. שכינה. שכינה זה הגילוי האלוקי בנפשו, עליו, שפרשה ממנו. רוצה לומר, הוא שם למטה, היינו נבואה. זה בחינת נבואה. תתחי רוחו, חזרה לו הנבואה. ממה? מזה שנוצר הקשר בחזרה עם יוסף. אז בעצם השתיקה של אלוהים היא קשורה באופן ישיר למה קרה בסיפור. מרגע שהייתה מכירת האחים, הסתלקה הנבואה. אין לו השגה, הוא לא מבין מה קורה, הוא לא שומע דיבור אלוקי. למה? כי יש את מכירת האחים ויש את הנתק בין יעקב ליוסף, אז אין לו נבואה. יש כל מיני בסיפור, הם אומרים שהיו כל מיני נצנוצים כאלה של רמזי, משהו, תובנות קטנות, אבל לא גילוי. ואז מיד כשישראל, יעקב, ישראל, מתחיל לרדת בעוד, בעמוד הבא, ויאמר,
כן. זה גם עונה על השאלה של שרון, לא?
שמה?
הוא הופך פה ישר מיעקב לישראל.
יכול להיות.
איך שהרוח נכנסת בו.
כן, יכול להיות. אבל עדיין הוא קורא לו בחלום, יעקב, יעקב. טוב, לא יודע. זו שאלה, כל המשחק בין יעקב לישראל בפרשה פה. ויאמר אלוהים...
וגם היא אמרה, אבינו זה אברהם יצחק ויעקב, ולא אברהם יצחק
ו... וישראל. ויאמר אלוהים לישראל במראות הלילה, ויאמר יעקב יעקב, ויאמר הנני, ויאמר אנוכי האל, אלוהי אביך אל תירא מרדה מצרימה, כי לגוי גדול השמחה שם. אנוכי ארד עמך מצרימה, ואנוכי אלך גם עלו, ויוסף ישית ידו על עיניך. פתאום, מרגע שנוצר הקשר בחזרה, בום, חוזרת הנבואה לסיפור. סוף סוף מישהו מבין מה קורה. החלק הכי קשה בכל הסיפור זה שאתה לא יודע מה מהשם, מה לא השם, לאן ללכת, מה קורה. זאת אומרת, יש כמה מדרגות של גלות. יש גלות שאתה יורד לגלות, אבל אתה יודע למה ואתה מבין מה קורה. בסדר, זה עוד לא ממש גלות. גלות, עיקר הגלות זה גלות הדעת, שאתה נמצא בברוך, אבל אין לך מושג למה, ואתה, אין לך ודאות ואיבדת את הדרך. זה עיקר הגלות. הרד לגלות שאתה מבין מה העניינים ולמה זה טוב, ואתה רואה את המשמעות. זה כבר חצי גלות, זה כבר לא ממש גלות. עיקר הגלות זה שהוא לא מדבר איתך ואומר לך בשביל מה כל העניין. שחוזר איתך בהירות, הבנתי למה כל הסיפור, אז כבר כמעט אין גלות. זה אומר לו, אל תדאג, יורדים, הנה חזרנו לסיפור. יש חלק שאתה כבר לא בטוח אם אתה בסיפור, אם אתה על הנתיב. כל עוד אתה יודע שאתה בנתיב, אפילו אם עוברים עניינים, אז אתה רגוע. אבל כשאלוהים שותק, גם בסיפור שלנו פתאום לא יודעים, אנחנו בנתיב, לא בנתיב, מה קורה, מה עם התוכנית המקורית, אולי הרסנו, אולי ההבטחות על הברית נהרסו, כי היה כמעט רצח בין האחים, יעקב חושב שהיה ממש רצח, יש מקום לחשוב, אולי אלוהים ביטל את הברית איתנו, הפסיק לדבר איתנו. פתאום אומר לו, בום, אני בתוך הסיפור. ולא רק שאני בתוך הסיפור, זוכר מה שאמרתי לאברהם לפני כמה פרשות, שיהיה גלות וזה, וזה, אנחנו לגמרי בתוך הסיפור, הנה זה מתחיל. והאמת היא שאמרנו בפרשה קודמת שגם יעקב יש לו תחושה שזה עומד להתחיל כשמתחיל הסיפור בין האחים. אבל אני חושב שהוא לא קלט עד כמה זה יהיה קיצוני. הוא אמר בסדר, יהיה זה, ירדו לגלות, יש גזירה, ידוע תדע כי גר יהיה זרחה. אבל אז אומרים לו, הבן שלך מת. ובמשך שנים הוא חושב שהבן שלו מת. זה כמה מדרגות יותר גרוע מעקדת יצחק. ועכשיו ברגע אחד פתאום הכל חוזר לו, אומר הכל, אל תדאג, אני השארתי אותך באוויר הרבה מאוד זמן, אבל הכל לגמרי הולך לאן שאנחנו רוצים.
זה מעניין אותי שכאילו יעקב היה בגלות, נכון? והוא לא ניסה לצאת ממנה. כי זה היה...
איזה גלות?
יוסף?
זה שהוא היה...
יוסף או יעקב?
לא, יעקב היה בגלות. זה של, נכון, אני מבינה נכון?
שכאילו,
זה שחזרה אליו הרוח, השכינה, בעצם כאילו חזר מהגלות.
כן, צורך העניין.
צורך העניין. אבל כשהוא היה בגלות, הוא לא ניסה לעשות שום דבר. הוא כאילו קיבל עליו את הדין לחלוטין.
שאין לו שכינה? את מתכוונת? שאין לי דעת?
זה מעניין אותי, התגובה שלו, כאילו, בכלל, התגובה, כשבן אדם נמצא בגלות, מה עושים?
אז לפי, אני אומר, לפי התורה הזאת, וזה, צועקים איה. היה מקום כבודו לאריצו. ננחים אוהבים מאוד את הקטע הזה בקטר. יש צעקות איה. מגיעים לאיה, כולם צועקים, איה! איפה אתה? זה שיא, כאילו, שיא הקדושה הכי גבוהה, קדושת כתר של מוסף ביום שבת, זה איה. אתה חושב, שיא הקדושה, זה אתה יודע מה העניינים. זה לא. שיא הקדושה זה לצעוק איה. זה כאילו הגעת לטופ. אני מחפש את השם. זה, אבל לא יודע, זה באמת שאלה, לא יודע, זה שווה לחפש עכשיו אחורה בפסוקים, לראות אם רואים איזה תגובה של יעקב לדבר הזה. אז זה נקודה אחת. הנקודה השנייה שאני חושב שמה שקורה פה, למה אלוהים מסתתר בכל הסיפור, יש תהליך הולך ומתגבר של הסתלקות, שבסוף עיקר הסיפור צריך לקרות בזמן שכביכול הוא לא נמצא בתמונה ואנחנו עושים את התמונה. כי למשל בפרשות קודמות אמרנו שיש מין כמו יוסף יורד למצרים, זה כמו מין עקדת יצחק יזומה, אבל זה יזומה. זה החידוש הגדול, שיעקב אומר ליוסף יאללה יורדים לגלות, אבל זה לא שאלוהים אומר לו, מנהל את זה. גם פה כל המסירות נפש, כל הזה, יוסף מנהל פה את כל הסיטואציה. זה קורה בינינו. כאילו הוא לא בתמונה. עכשיו זה, אתם עושים את זה. כביכול, מי שלוקח את כל ה... מי שהולך ולוקח את כל התפקידים שבשלבים יותר מוקדמים בסיפור, את חלקם אלוהים שיחק, הוא מוסר את התפקידים האלה יותר ויותר לבן אדם. וזה מוכרח שהוא יהיה מסולק שם, כי כל עוד אלוהים נמצא, אז האדם לא לוקח את התפקיד הזה. יש כמה היום שמדברים על זה, שהולכים יש פחות ופחות את המודל הזה של צדיקים ענקיים, והחיסרון של זה, אבל הכוח של זה, זה שכל אחד מוצא את הקשר הישיר שלו, באופן ש... אז נהיה, שזה בדווקא. זה לא, זה לא רק תקלה בגלל ה... יש חלק משמעותי מאוד מהסיפור, זה שלא יהיה את הגילוי. גם, אבל גם שאתה באמת עד הסוף תשלים את התפקיד שלך בתור שותף לבורא. שכל עוד... בסדר, שותף, אבל הוא פה, אז אני שנייה, תגיד, מה עושים? אז, הוא אומר, טוב, אני באמת, אני הולך לאיזה זמן ותנהל את הממלכה בלעדיי. ואת התפקיד של האבות להיות מרכבה לשכינה. ויש איזה רמה של... אתה עד הסוף המרכבה כשזה בהסתרה. אז אתה סוף סוף מקבל את ההזדמנות שלך האמיתית לבטא את כל מה שהכנו אותך אליו, ואני לגמרי מאחורי המסך. זה נגיד מדובר על זה הרבה בסיפור של מגילת אסתר, שאין שם שם השם, אז יש צד לראות שזה חיסרון נורא גדול, ואיך הגענו לזה שיש הסתרה, אבל יש גם צד כזה ששיא הנקודה של הגילוי שלך זה בעת ההסתרה. אתם מבינים מה אני אומר? זה מובן. ואז הכל קורה, כי למשל אמרתי לכם שאם הקבלתי נכון את הקשר בין שיעקב שולח את יוסף לעקדה, אז לפני זה ראינו בכמה סיפורים בתורה שמי שעושה את העניינים זה המלאכים, ועכשיו זה האחים עושים את זה. ומי אומר, אל תשלח ידך אל הנער? זה ראובן. כאילו כל התפקידים ירדו למטה. במקום שבסדר, אני אשלח אותך לעקדה, אבל המלאך יעצור אותך ואני אגיד לך ללכת, כאילו כל זה יש שם עדיין הרבה מאוד תפקידים בסיפור אצלי, אני לאט לאט מעביר יותר ויותר מהתפקידים למטה. עד כדי שיוסף מקבל שם את התפקיד הזה של המשנה למלך, והוא ממש, יש מחלוקת שם בין הרב מדן לרב יואל בינון, האם זה לגיטימי עד כדי כך שיוסף שיחק את אלוהים פה? מותר לך לנהל אותם לזה? למשל, יש אחת הדעות שאומר, למה הוא גיגל אותם לזה? כדי לדאוג שחלומותיו יתקיימו. הוא ידע שיש חלומות שצריכים להתקיים, אז הוא הנדס את זה שהחלומות יתקיימו. איך יקרה שגם אבא שלי ישתחווה אליי? יש עוד חלום אחד שעוד לא יתקיים, אז בוא נגלגל את הכל. האם זה... בסדר. אתה רוצה... יש מצב שאתה מגלה מי הם האחים שלך על ידי זה שקרה לך משהו איתם וגילית מי הם באמת. אבל לביים, זה נועז מאוד, זה כבר כמעט לקחת את זה יותר מדי את התפקיד שלו. בנית להם את כל הסרט הזה, עד כדי כך, תראה איזה יסורים אתה מעביר אותם. ויוסף משחק פה תפקיד אלוהי במובן הזה שיש שמאל דוחה וימין מקרבת, שיש הצגה חיצונית של דחייה, ובפנים יש אהבה גדולה. אז זה אנחנו מכירים, זה תפקיד של הקדוש ברוך הוא עושה אותו, הוא בחוץ אומר אני רוצה לחלות את עם ישראל, והוא מחכה שמשה רבנו יקלוט שלא צריך לחלות את עם ישראל. בסדר. אבל פה יוסף עושה את זה. הוא דוחה את האחים, מוריד עליהם דינים קשים, ובפנים הוא מחכה לרגע שהוא יוכל לגלות את האהבה, כי זה כל התכלית של הסיפור. אז השאלה אם זה לגיטימי שהאדם יעשה את התפקיד הזה, אבל כל אחד ודאי קצת עושה את זה. קצת עושה את זה, אם הוא עושה את זה בצורה מתוקנת עם הילד שלו, זה שהוא... אבל זה להגיע למצב כזה שאתה בכעס הפנים, זה לוקח קצת זמן. התחיל לי קצת לאחרונה נתנוצים של להבין אולי מה זה. בדרך כלל, אם אתה כועס על הבן שלך, אתה כועס עליו. אתה לא בחוץ כועס עליו ובפנים אוהב אותו. בחוץ מוריד לו זה. אם אתה כבר בעונשים, אז אתה בעונשים. אתה בכעס הכי טוב. אם אתה אוהב אותו, אתה אוהב אותו. אבל לעשות את המהלך הזה שאני מת עליך, ובחוץ אני עושה לך את כל המהלך הזה, שאתה, אני רואה כמה אתה סובל ממנו, אתה מתבלבל. טוב. ונשאר בשאלה. בסדר? אבל ודאי שכל אחד ברמה מסוימת עושה את זה. זה הנקודה שהוא מעז לקחת את התפקיד הזה של יוסף.
מה לי שאתה יודע, המקום אפילו המקום, המקום של התשמע, וזה שאנחנו יודעים על עצמנו, כאילו, פנימה, כמו מין מקום כזה של...
אולי זה קשור לתורה של רבי נחמן שמדבר על המוכיח הראוי. יש מצב של תוכחה. מעטים האנשים שמסוגלים לעשות תוכחה באופן שנותן לך תחושה של אהבה. אבל המוכיח הראוי, אדרבה, הוא יכול להרים אותך הרבה יותר גבוה. הוא מדבר ככה למשל על הנאום של משה רבנו בסוף ימיו, שהוא מוריד שם תוכחות קשות מאוד על עם ישראל, אבל הוא אומר שם זה בחינת המוכיח הראוי. שיש מצב שאתה שם את הדין כמו שהוא, מלא אהבה, ואז זה באמת מרים. אז גם לעצמנו, שמעתי את הרב בזנסון מדבר מזה גם. הנקודה של המוכיח הראוי בתוכחה. יש קול של תוכחה בקדושה. אבל אנחנו רובנו מתבלבלים בינו לבין הרבה מאוד קולות אחרים שמתחזים לזה, שזה תוכחה לא מתוקנת מבפנים. זה לא תוכחה מלאת אהבה, זה המוכיח הראוי. טוב.
הייתה איזו שאלה פה, קטנה. כן, כן. איך זה יכול להיות שאחרי שהם מגיעים לפתגת השלמות וסוף סוף האחים משלימים, בשנייה הזאת הם מוצאים את עצמם ב... תכף אחרי זה, אחרי שהם נפטרים, הם מוצאים את עצמם בתוך גלות מצרים, כאילו, הייתי מצפה שאיך שהם משלימים, יורד אש משמיים, אור משמיים, וכולם עובדים מסביב כזאת ברוך.
כן, כן.
אז זה המשך.
נכון, נכון. נכון, זה באמת...
פתאום הם השיח לשכניה.
טוב. טוב, אתה מכין את השיעור הבא, אתה אומר. כן, נכון? יש משהו, נכון? יש משהו כזה מרגש, שאתה אומר, פה היה צריך לרדת הווילון. נכון? המסך של הזה. זהו. כאילו, התחבקו כולם. למה זה לא נגמר?
זהו, כי הם רק
הכינו
את הכלי לחושך, כאילו, עכשיו.
טוב, בוא נתן תשובה ראשונה, ואני מניח שבשבוע הבא נדבר מזה עוד, אבל תשובה ראשונה. זה... יש עוד כמה אנשים סובלים בעולם חוץ מאתה והחברים שלך. זה נורא נחמד, עשינו שלום פנימי. יש רעב בכל העולם. אז סבא על זה היה אומר, זה אלוהים, הוא לא אלוהים של היהודים. הוא מלך העולם. עכשיו שיש את השלום הפנימי הזה, יש אולי צ'אנס להעיר למישהו ומשהו, בסדר, אבל כאילו, נפלא, יש לנו שלום, מה רע? מה זה מה רע? העולם צועק, כולם אצלנו נחמד פה. אז זה יכול להיות תשובה אחת.
להרחיב את השלום.
זה, יש עולם עוד. זה שהאחים הצליחו להגיע לשלום, זה לא גמר הסיפור. יש עוד אחים, אם אתה רוצה, בשער הגלגולים. כתוב שפרעו ויתרו זה חלקים של גלגולים של קין. אז יש לנו עוד סיפור לפתור עם קין, אז עכשיו בואו נדבר עם פרעה. בסדר, פתרנו את העסק הקטן הזה בינינו, עכשיו יש לנו תיק רציני, בואו נעשה את זה עם פרעה.
אפשר לגבי שאלה שמתקה לי מההתחלה, אני נורא מקבל את זה במקום הזה של כל החלקים אותו מקום,
אבל
מה המקום פה של הספר האחר?
נו, אבל
כאילו הצד השני זה לא חלק או שזה כן או שזה בדיוק זה
זה הקליפה, לא? זה הפוך.
רגע, ונגיד ונגיד
כן?
נו,
אז כאילו מבנה אחר.
שאלה פילוסופית?
לא.
אז מה?
אם יש
יש דברים שצריך לא לקבל.
זהו, אם יש גילויים ש
אבל גם הסתרה, זה הנקודות, באמת, אתם נוגעים פה בשורש, שורש, שורש של העבודה הרוחנית, אבל אז בדרך כלל אנחנו לא מגיעים לשם עוד הרבה זמן. בוא נגיד ככה. אתה שואל, האם יש דברים שצריך לא לקבל וזה קדוש? כי האם יש חוסר קבלה קדושה? בסדר? עכשיו, אתה עוד לא שם. אם אתה כבר תקבל את כל הדברים שהיה ראוי שתקבל, וישאר לך רק את הפינה הקטנה הזאת, שזה אולי סתרה אחרה, אז נדבר.
לא,
לא, אני לא סתם, זה לא בדיחה. אני אומר, כי אנחנו שואלים את השאלה הזאת, וזה תעלול של הנפש. כי אתה עוד כל כך רחוק משם לשאול, האם יש, כאילו, בן אדם שואל, האם יש כעס קדוש? יש, אבל בוא תוריד כמה קילו של כעס לא קדוש, ואז תתחיל לדון, האם הגעתי למקום שבו אני מוכן לכעס הקדוש. אתה שואל את השאלה הזאת שאתה כולך מלא כעסים בכלל לא קדושים, אז בוא, תמיד, נקה את הכעס, ואחרי זה תשאל אם יש כעס קדוש, יש, בסדר, ריתך דהורייתא וזה, כל מיני, יש, אז זה אותו דבר, לו יצויר, בוא נגיד, לו יצויר שיש דבר כזה, וגם אני אומר, זה קשור לבלבול, זה שאני מזהה ומכיל ומאחד את השם בדבר הזה, זה לא אומר שאני לא מכחיד אותו. ואנחנו מזהים שאם אני מקבל, אז זה יכול לקרות. זה לא אותו דבר. יוסף לא יבוא ויגיד, תארגו אותי. זה לא כזה. כי תראה, זה גם אלוקי. זה לא שם. אז אנחנו פשוט, יש לנו ערבוב בין קבלה לבין בחיצון. מה שיש לעשות בשביל לתקן. זה לא או אני אגיד בצורה אחרת, זה עוד הסבר לשאלה הזאת. יש דברים שנבראו מהשם, שהתפקיד שלהם זה שאני לא אסכים להם. אבל זה נברא מהשם. אבל אני צריך להתגבר על זה, לא לעשות את זה.
לא להסכים להם?
מה?
לא,
לא להסכים להם, להתגבר עליהם. אבל זה ממנו. ואם אתה תבדוק בנפש שלך, אתה תראה שזה לא תעלול סמנטי. אז כש למשל, לצורך העניין, את הדחייה העצמית, זה הקדוש ברוך הוא שם. אבל זה לא אומר שאני צריך להיות בתוכה. הוא שלח לי את זה, ואני צריך להפסיק את זה. ואז אני יכול לשמוח שהוא שלח לי את הדבר הזה כדי שאני אתגבר עליו. זה לא שאם הוא שלח את זה, זה סימן שאני צריך שידרכו עליי.
לא, אני חושבת שזה בשביל גם להבין את הצד השני.
מה זאת אומרת?
זאת אומרת שאם יש את הקבלה ויש את הדחייה, שיהיה לך קבלה, אתה צריך להבין מה זה דחייה, וכאילו שיהיה לך את הדעת להשוואה, לדעת כאילו גם איך אתה רוצה להיות. כאילו זה עניין של בחירה.
ויש תורה שלמה של רבי נחמן.
כאילו ההפוך כזה נותן לך זה כמו שאומרים שכאילו אם היה הכל אור, אז כאילו זה גם זה לא טוב, זה אפילו יכול כאילו לשרוף.
אבל גם, מה זה? אין סתרחה. מה זה סתרחה? מי זה? יש כאילו איזה מישהו שהוא לא עובד של אלוהים? לא בסדר, אבל הוא עובד של אלוהים. אז הוא עובד שלו. עכשיו, הקושי שלנו מול זה, אם אתה אמיתי עם זה, הקושי שלך זה, למה אתה מעסיק עובד כזה? זה הקושי שלנו. ברגע שאתה אומר זה ממנו, אז אתה פוגש את הקושייה האמיתית שלך. איך לחיות מול השם שהוא שכר פועל כזה? זה פתרון קל ברמה מסוימת. כאילו אני אומר, זה עשית רח, אז כאילו פתרתי לי את הבעיות עם אלוהים. תבינים, לא, זה בגלל השמאלנים, זה בגלל הנוצרים, זה בגלל התרבות המערבית, לא יודע מה, זה הכל טוב, אבל אז פתרת לך, כאילו עשית פתרון קל שמביא לך תסבוכת הרבה יותר גדולה אחר כך, של אז מי מנהל אותם. הפתרון הקשה, אבל הוא באמת הפתרון היחיד האפשרי, זה שאתה שם הכל אצלו, ועכשיו אתה עומד מולו ושואלת אותו למה הוא מעסיק עובדים כאלה, ואתה פותר את העניינים שלך איתו.
או לא מתעסק עם העובדים האלה.
מה זה? מה?
או לא מתעסק עם העובדים האלה.
אבל הם באים. אתם באים, או שאתה פתאום רואה ב... שמה?
יש לך דוח על הווישר.
כן, כן, בדיוק. יש כזה הגיע הדור. לא, אבל בסדר, או שאתה שומע ככה בחדשות, שיש כאלה עובדים שמסתובבים, וזה. אז... שמה? זהו, זהו, אני בסך הכל צייתי לפקודות, זה לא, טוב, יכול לתעדינות נפשית, אבל...
איתי, אבל יכול שתחדד את
שכחתי את המחדד בבית. אה? לחדד את מה?
אתה דיברת על להיות אח. מה מייחד את התפקיד הזה? מה? מה זה אומר להיות אח?
מה זאת אומרת?
אמרת שזה
התיקון
פה
של... כן, כן. של שניהם לצורך חיים, אבל הוא... כן, אז מה?
אתה יכול לקרוא את זה קצת? מה המאפיינים של להיות אח?
לא בטוח שאני מבין את השאלה לגמרי. עכשיו אני בחלוקת העצה.
יכולה לשים לי מים וחד סוכר?
תסבירי לי עוד טיפה את השאלה. לא בטוח שאני אענה עכשיו, אבל לפחות שאני אדע מה שאלת. מה זאת אומרת המאפיין?
הקוס הזאת רק להוסיף למים ותעשי עוד תה, כאילו. עם סוכר, בלי סוכר.
זה הכי פשוט שיש. זה הכי פשוט שיש.
יש לך אח. כל סוכר לא אחד בלי סוכר.
אתה לא הורג אותו.
בסדר? כן, תודה. לא, לא נכון, זה יותר מזה.
בסדר, אתה גם מחבק אותו, אתה גם אוהב אותו, אבל בתמצית זה... כי שני הקצוות זה או אהבה ושלום בין האחים, ובצד השני יש לנו קין ואבל. באמצע יש כל מיני מדרגות ביניים, אבל בגדול זה לא שאני חי לידו, הסתדרנו, בסדר, אתה לא מפריע לי, אני לא מפריע לך. מצליח לעשות אחדות, דבקות, אהבה, אני ואתה. בואו נבין את זה.
אבל הוא מצליח להיות גם מלך, להיות אח ולהיות מלך.
לא הבנתי. לא, כי המדרש אומר שהחידוש של יהודה ויוסף, המפגש פה זה מה אתה מלך, אף אני מלך. שמפגש של שני מלכים, וסוף סוף שני מלכים בכתר אחד. מצליחים לקלוט את הדבר הזה שזה לא אני מעליך, אתה מתחתה, שנינו מלכים. גם אם לאחד יש תפקיד כזה, תפקיד אחר, מוביל, לא מוביל, שנינו מלכים. אתה פה ואני פה. בואו נדבר את זה בזוגיות, זה יותר פשוט, נגיד, שיש כל מיני צורות של, אוקיי, אנחנו חיים, ואחד מתבטל, זה, אבל מה זה אחים שמצליחים להיות עם רינה אחותי את? שכל אחד הוא עד הסוף, ובאהבה עצומה ודבקות. ויש כל מיני חיקויים של זה, שבאמת זה מאבקי כוח, או שאחד אומר, אז אני לא פה, או יש את שניהם, ושניהם מצליחים להגיע לדבקות. זה הנקודה של האחים.
שאלה?
כן.
זה תמיד בא, זה תמיד יש לזה השפעה, זאת אומרת, כשהאחד עושה שינוי תמיד, זה מגיע לשני.
שואלת את זה דרך פה, כביכול, שהוא...
יוסף עשה את השינוי.
כן.
זה מה שעשה את השינוי גם אצל יהודה?
כאילו היה בהם ריב, והיא שואלת, האם יכול להיות שאני עושה את כל הצעדים, וזה לא מספיק, או נשאל את השאלה האחרת, האם מספיק שאני אעשה את זה בשביל שזה יביא לשלום בינינו?
זה תמיד הדדי, כאילו.
אני לא בטוחה.
מה? אני גם לא בטוח.
לא צריך להגיד כזה, כן, ברור.
לא, זה לא פשוט ככה.
אחד עושה, אז גם שנק. זה לא תמיד ככה.
אני חושב שצריך לענות שתי תשובות. שיש מצב כזה ש... אני חושב שזה מה שהם מנסים להגיד ב... אבל, אתה עשית את שלך, אבל תסתכל מה יש לך מעוניים. הוא עדיין רוצה להרוג אותך. אז תרד מהרעיון הזה. לבינתיים. אותו דבר. אסב, אחיך מתנחם להורגך. תסתלק. אתה עושה הכל את הזה, השני לא רוצה. לא רוצה. אז אני חושב, באופן הפשוט, קודם כל צריך להבין שאתה עושה את שלך, ועכשיו הקדוש ברוך הוא גלגל לך שהשני לא רוצה. אז עכשיו תעמוד מול זה. יכול להיות שבאופן פנימי אתה תוכל לגלות אפילו אור יותר גבוה שגם יעשה את השני, אבל לא משהו אשמתי כזה, וזה יכול להיות, אני עשיתי את שלי והשני יורק לי בפרצוף, אז עכשיו אני צריך לעמוד מול זה, לא ל... אולי לא עשיתי מספיק. זה בדיוק אותה נקודה שדיברתי קודם, שצריך להיזהר מהמקום האחדותי הזה שהוא יכול להיכנס לעיוותים של אני עשיתי את מירב הזה, שמתי את שלי, ליבי בסך הכל פתוח, לא רוצה, שאני לא רוצה. זהו זה, עכשיו תעמוד מול זה.
לפעמים השני פשוט רוצה
שיהיה
לו את הילך. זה מה שהוא רוצה, כרגע.
כן, זה גם, זה חשוב הנקודה שאתה מוסיף. אני רואה שרציתי להגיע לתא, אבל לא נורא. הנקודה שאתה מוסיף, כן. הנקודה שאתה מוסיף היא זאת ש... לפעמים אנחנו מתבלבלים מה פירוש להיות אח, ולפעמים המתנה הכי גדולה לשני זה לשים גבול ולהגיע לאימות הזה. אנחנו לא רוצים, כי לא בא לנו כזה אח, שזה התפקיד יהיה של אח, אבל לפעמים יש גבול כזה. בתוך השלום יש דינים, יש אדרבה. אני אולי אגיד את זה בצורה כזאת. אח אמיתי מוכן לעשות לשני גם את הדברים שהוא היה רוצה שהוא לא יצטרך לעשות לו אותם. זאת אומרת, אני רוצה להיות נחמד לשני. זה התפקיד שאני רוצה. אבל אח אמיתי זה אני אהיה מוכן גם להיות לא נחמד אליך. זה כמו הורה אמיתי. מסכים במסירות נפש להיות לא נחמד לשני. אם זה במסירות נפש, יש אחד זה לא מסירות נפש בשבילו, הוא סתם לא נחמד. אבל מי שהתיקון שלו זה הנחמדות יתר, אז זה מסירות נפש כזאת. אני רוצה פה שיהיה פה ערב נחמד. אבל עכשיו אני מבין שמתוך אהבתי אליך, התיקון הוא שאני אגיד עד כאן, ולא יהיה פה ערב נחמד בכלל, ואני מסכים. למרות שלא בא לי, אני רוצה שיהיה פה נחמד. כי שלום זה לא שקט. מי שרוצה שקט וקורא לזה שלום, אז קוראים כל מיני דברים משונים. אז זה לא קשור, זה לא חייב להיות שקט. כי שם יוסף, יהודה עוד מעט הורג אותו. איזה מין, אני רוצה שסוף סוף, אחרי שנים, הם יאהבו אותי וזה, מה אתה עושה? אתה כמעט גורם לאח שלך להרוג אותך. והוא לא מתאפק. הוא מת, באמת הוא מת לחיבוק. הוא אומר, לא, זה לא הזמן, אני הולך לעשות להם עכשיו את כל העסק הזה. כל העסק הזה שהוא בסוף יוביל לחיבוק, אין בעיה, אבל בינתיים לפני זה יהודה ירצה להרוג אותי. הוא כאילו יצא עליו עם חרבות, והיגש אליו, אני עוד כמוך כפרו. טוב, אני יודע, זה, אבל זה בסדר, זה מלאכות קצת, זה היה הרעיון הכללי. לפרטים צריך לרדת ב... מתי התחלנו? שלא נאריך לכם מדי. מתי התחלנו? 29. טוב, אני לא... יש לי מצפון. אני רוצה קצת לקרוא רבי נתן. והיגש אליו יהודה.
איפה?
תחילת הפרשה.
זה שלי, כי זה עם סוכר.
אתה הזמנת?
אני פה עם זה.
אז רבי נתן עכשיו?
כן. נקרא קצת, נקרא קצת. כן. אני ממש צריך לעשות תשובה. אלוהים חשבה לטובה, אני עוד לא הסכמתי. ויגש אליו יהודה, זהו. ויגש אליו יהודה, הם בחינת כלל ישראל שנקראים יהודים על שם יהודה. שניגשים אל יוסף בחינת הצדיק האמת ושווים בתשובה על מחירתו, שהוא בחינת פגם אמונת חכמים, בחינת חלוקת היצע. כי מחירת יוסף הוא בחינת חלוקת מלכות בית דוד, שהוא בחינת חלוקת היצע, כמובן בהפטרה של ויגש שמדברת מזה, כמו שכתוב, ולא יחצו לשתי ממלכות עוד. בעצם מה שהוא אומר פה, שיש לנו פה תבנית. הסיפור של יהודה ויוסף זה מהלך כללי שקורה בעם ישראל, שתמיד יש את הדילמה האם נצליח להתחבר, לקבל את המלכות והממשלה של הצדיק האמת. ואם לא, יש עליו מחלוקת עד כדי שמוכרים אותו, מבזים אותו ושווים בתשובה על מחירתו שהוא פגם אמונת חכמים בחינת חלוקת היצע. מה זה בחינת חלוקת היצע? שהוא אומר, מה שקורה כשאתה לא מקבל את הקשר שלך לצדיק, אז אתה נהיה מבולבל ולא יודע להחליט כלום. חלוקת היצע זה שיש לך היצע מצד אחד, אם אני אעשה ככה, לא, רגע, רגע, לא, אבל מצד שני, אין ודאות, אף פעם לא יודע, זה כן, זה לא, זה מתאים, זה חלוקת היצע. מאיפה זה בא? מפגם אמונת חכמים, שזה הקשר שלך לצדיק. איך אמונת חכמים תפתור לך את חלוקת היצע? אבל קודם כל בוא נבין את הדבר הזה. אומר, המצב הזה שאני מחולק ביני לבין עצמי ולא יודע מה קורה, זה לא מצב נורמלי, זה מצב, זה פגם שאפשר לטפל בו. והוא מספר לנו מה השורש של העניין. וכשאתה מתקן את השורש של העניין, נהיית לך עצה בהירה מה הדרך שלך, מה לעשות, מה אתה עושה פה, בכללות ובפרטות, גם בכללי בחיים וגם בפרטות, נקודה ספציפית. עכשיו, מה נכון, מה נגיד, מה נעשה, מה זה, אוקיי, אני יודע. כן? והוא אומר שזה קורה מפגם אמונת חכמים. כי פרשת ויגש מדברת מתיקון מחירת יוסף שהוא בחינת פגם העצה, ששווים בתשובה ומפייסים אותו ומבקשים ממנו שימחול להם ויחזור ויתקנם בעצה שלמה וטובה באמת. ויאמר אליו, בי אדוני, ידבר נעבדך דבר באוזני אדוני. ופרש רש"י, יכנסו דבריי באוזניך, שמבקשים אותו שישמע היטב ויכנסו דברינו באוזנו ובליבו היטב, כי שמיעה בליב התל. יהיינו שירחם עלינו וישים ליבו היטב היטב, מה נעשה עמנו בזה העולם, ויתן לנו עצה כראוי לכל אחד ואחד, באופן שנוכל להציל עצמנו כל אחד ממה שצריך להינצל, שלא תובד תקוותנו חלילה. כי זה כלל, בדרך שאדם רוצה ללך, מוליכים אותו. וכמו ששואלים את הצדיק, כן הוא משיב. ומזה באים כל העצות המקולקלות, שנדמה לו שמעט השמם או שהצדיק יעץ לו כך, הוא באמת הכל ממנו בעצמו. כמו שכתוב, יבל את אדם תסלף דרכו. בעצם מה זה העצה? העצה זה איך מתקרבים. אתם איתי? עצה, דרך, איך, הבנה, איך מתקרבים, זה מה שאני מחפש. איך אני...